ובדרך כלל אנחנו תמיד לומדים את פרקים א' ב' במגילה ולא מסתכלים יותר מכך, ולכן למרות שבן עם א' אני לא רואה אותו פה, הוא שביקש, אבל אנחנו נשתדל היום לעסוק בפרק האמצעי במגילת איכה, והוא גם הפרק היותר מעניין ומיוחד שבה, פרק ג'. הבעיה היא שלא נוכל לעסוק ישר בפרק ג' בלי לעסוק על יסודות השיטה שבה בנויה מגילת איכה, ואלה דברים שכבר מתחילים בפרקים א' ב', לכן אנחנו נצטרך להקדיש את תחילת הדיון בעיקר לפרק ב'. רוב אלה שדנו במגילת איכה דנו בה מן ההיבט ההיסטורי, והם חיפשו במגילת איכה רמזים לאותם מאורעות שאנחנו עוסקים בהם כבר הרבה זמן בספר מלכים ובשאר הכפרים המקבילים. כלומר, הם ניסו ליצור מסכמה בין מגילת איכה לבין אירועי החורבן ממות יושיהו 23 שנה לפני חורבן הבית ועד חורבן הבית ואפילו אחריו, ובהתאם לכך ניסו רבים לברר מתי נתחברה בדיוק המגילה, כי ברור מהמגילה שהיא נתחברה על ידי מי שחי באותו דור, על איזה אירועים הוא כונן בדיוק, האם יש איזו התפתחות היסטורית בפרקי המגילה, האם המגילה נכתבה בחלקה הגדול לפני החורבן, אחרי החורבן, מהם בדיוק האירועים, מה הסדר הפנימי, כל מיני שאלות מהסוג הזה, שלפי אני אבדוך, וכמובן השאלות הקלאסיות, האם מחבר אחד חיבר את כל פרקי הקינות, או יותר ממחבר אחד, ואם המחבר, או אנחנו מחברים, אז אולי נוכל לזהות מי הם, ושאלות מהסוג הזה שהן בדרך כלל לא כל כך מעניינות. אנחנו פעם אחת טיפלנו בשאלה שקשורה למגילת איכה, מישהו זוכר בלימודנו, בספר מלכים, איפה הזכרנו את חיבור מגילת איכה, איפה לכאורה יש רמז בתנ״ך עצמו שמגילת איכה קיימת ונתחברה לידי ירמיהו הנביא? מה? לא, זה המגילה שיהויקים קרא, זה מגילת הנבואות של ירמיהו, זה לא מגילת איכה. מתי ירמיהו כתב? קינות, וכתוב
של ירמיהו ומחיון.
כן, בדברי הימים מוזכר, בפרק למדל את כמדומני, שכאשר יאשיהו באמת בקרב מגידו, הספידו אותו כולם, וירמיהו נשא עליו קינה, והקינה הזאת נוהגת עד היום הזה. וחז"ל הבינו שהקינה הרביעית במגילת איכה היא הקינה שנשא ירמיהו על מותו של יאשיהו. פרק ד' באיכה. על כל פנים, המסורת של חז"ל ושל כל הקדמונים הייתה שמגילת איכה כולה היא יצירתו, פרי רוחו, פרי קינתו של ירמיהו הנביא. זה גם מובא בברייתא במסכת בבא בתרא, שירמיהו כתב את ספרו ואת ספר מלכים ואת קינות, וגם בתרגומים העתיקים, בתרגום השבעים, יש מבוא למגילת איכה ששם כתוב אלה הדברים שאמר ירמיהו וכולי, וגם בתרגום הארמי של הקינות יש פתיחה שמייחסת את הקינות לירמיהו, וגם בתרגומים עתיקים נוספים. זה דבר מוסכם ומקובל אצל הקדמונים שירמיהו חיבר את מגילת איכה, והחדשים כמובן אמרו שאם זה מוסכם אז צריך לברר את המוסכמה הזאת וניסו להבהר אותה, ולפי עניות דעתי כל הבירור ההיסטורי והמחקרי הזה, מי כתב את זה, בדיוק על איזה אירועים הוא כתב את זה ומתי הוא כתב את זה, לפי דעתי זה כלים פשוט לא נכונים שבהם ניגשים אל הספר הזה. למה? מכיוון שדרכם של אלה לא להבחין בין ספרים, לא להבחין כראוי בין ספרים כמו ספר מלכים ודברי הימים, שהם ספרים שעיקר עניינם הוא באמת היסטורי, לבין ספר כמו איכה שהוא ספר שירה. שירה אולי זו מילה לא נעימה, אבל זה מבחינת הצורה הספרותית. אז הקינות כתובות בדרך פיוט, בדרך שירה, ולכן מי שמצפה שהקינות יהיו מבוססות על סדר היסטורי ועל אירועים ברורים ושיהיה להם ביטוי ברור, הוא פשוט רט נכון, לא, לא, לא משתמש במכשירים הנכונים להבנת הספר הזה. כן. טוב, אז המכשירים הנכונים הם כמובן דרכי הניתוח הספרותי שמתאימים לניתוח שירה, עכשיו, למגילת איכה יש אופי מיוחד שקשה למצוא דוגמתו במקומות אחרים בפרקי השירה של התנ"ך. והוא, לפי עניות דעתי, מפתח גדול, מרכזי ממש, להבנת מגילת איכה. המפתח הזה הוא ההבחנה שקיימת במגילה בין המקונן לבין עם ישראל. שני גופים נושאים את דברם במהלך הקינות. אחד זה הוא שאנחנו קוראים לו המקונן, וזה בכלל לא מעניין אותנו עכשיו מי הוא המקונן הזה, זה לא מעלה ולא מוריד בשלב זה. אם זה ירמיהו או מישהו אחר, זה בכלל לא, לא זה מה שחשוב בהבנת הדברים ובלימודה. ועם ישראל, שלעיתים הוא מופיע לפנינו כעם, בדרך כלל הוא מופיע לפנינו בקינות כאישה. כאישה שהלך בעלה למדינת הים, כאלמנה, כבת, בת ציון. היחס בין המקונן לבין בת ציון הוא יחס דרמטי. הוא אומר, לא שפעם נותנים פתחון פה למקונן ופעם נותנים פתחון פה לבן ציון, אלא היחס ביניהם הוא יחס שמדברים זה אל זה, מנסים להשיג משהו זה מזה, יש אימותים ביניהם. בקיצור, בקינות מתחוללת דרמה. זה המפתח הפרוטי הבסיסי ביותר להבנת נושאם של הקינות והלך הרעיונות שבכל קינה זה קינה.
והנה אנחנו מגיעים לפרק ג' ב'. הפרק הארוך ביותר במגילה. 66 פסוקים. אבל האורך האבסולוטי שלו איננו שונה מהאורך של פרקים א' וב'. פרקים א' וב' במגילה הם פרקים של א' ב' רגיל, כלומר תנו שניים פסוקים לפי תנו שתיים אותיות א' ב'. אבל כל פסוק בדרך כלל מתחלק לשלוש תקבולות. כלומר, כל פסוק הוא ארוך מאוד ומורכב משלוש יחידות. מה שקרה בפרק ג' באיכה זה שעשו א' ב' משולש, כל אות יש לה שלושה פסוקים, אבל כל פסוק יש בו רק תקבולת אחת. כך שסך הכל, מבחינת האורך המוחלט, פרק ג' דומה באורכו במספר מילותיו, באורך. באותו הכולל, פרקים לראות את זה מוצע באמצע, שני פרקים לפניו ושני פרקים אחריו, או שני קינות לפניו ושני קינות לאחריו. הוא מצטיין בזה שהוא היחיד בקינות שיש בו א' ב' משולש, ויש בו כל כך הרבה כשישה פסוקים, והוא מצטיין בעוד כאן וכמה תכונות, והוא עורר הרבה דיונים. עכשיו אנחנו נקרא את זה. אתם כמובן תוך כדי קריאה תנסו כבר לראות מי מדבר, אין מי מדבר, על מי מדבר, מה הולך, בהתאם לטכניקה שהדגמנו אותה בקינה הקודמת. אני הגבר ראה עוני בשבט עברתו, אותי נהג ויולך חושך ולא עוד, אך בי ישוב יהפוך ידו כל היום. בילה וצורי ואורי שיבר עצמותיו, בנה עליי ויקף ראש ותלאה, במחשקים מושיבני כמתי עולם. גדר בעדי ולא אצפה, תכפית וחושתי, גם כי אבעק ואשבע סתם כפילתי, גדר דרכי בגזית וטיבותי ריבה. דוב עורבו לי ארי במספרים, דרכי סורר ויפשטני סמני שומם, דרך קשדו ויציבני כמטרה לחץ, הביא בחידיותיי בני השפטו. הייתי צחוק לכל עמי, מדינתם כל היום. הצביעני במרורים, קרבני לענת. אבל בהחלט בחסך שיניי הכפישה לי בעפר, רק נזנח משלום נפשי, נפשית היא טובה, ואומר, אהבת נפחי בתוך הלפי מהדבר. ופה עומדי ומרודי לענב הראש, ובחור תמכור קשוח עליי נפשי. לא תשיב על ידי, על כן נפחי. ועל מה כי לא תמנו, כי לא חלו רחמיו, חדשים לבקרים רבה עם רבך, ולפי אדוני אמרה נפשי, על כן אוכיל לו. טוב אדוני לקובר בנפש כדרשנו, טוב יחיל גומה מתשועת אדוני, טוב לגבר כי יישא עול בנעוריו, יושב בדד וימדוד כי מטל עליו, ייתן באפר פיו, אולי יש תקווה, ייתן למכה ולכי, יצבע בחרפה, לא יזמח לעולם אדוני, כי אם הוגה, וריחם כרוב חסדיו, כי לא עינה מליבו ויגע בני איש לדכא תחת רגליו לסדרי ארץ לעשות משפט גבר נגד בני אדום לעוות אדם בליבו, אדוני לא ראה. מי זה אמר בתי אדוני לא ציווה, מפי עליון לא תצא הרעות והטוב, מה יתאונן אדם חי גבר על חטאיו? נחפשה ברכנו ונחקורה ונשובה עד אדוני, ניסה לבבנו אל כפיים בין אל בשמיים, אנחנו פשענו ומרינו, אתה לא סלחת. שקות ואף לא תרדפנו, הרגת ולא חמלת, שקות וענן לך מעבור תפילה, שכי ומעוס תצמנו בקרב העמים, פצוע לנו פיהם כל אויבינו, פחד ופחד היה לנו, השק לשבר, בנדי מים תרד עיני אשר רבת עמי. איני נגרע ולא תדמה מן הסוגות, עד ישקיף וירא אדוני משמיים, איני עוללה לנפשי מכל בנות עירי. טוב צדו לי כציפור עברי חינם, צמתו בבור חיי וידעו אבן לי, צפו מים על ראשי, אמרתי, נגזרתי, קראתי שמך אדוני מבור חציות. ולי שמעת, אל תעלם אוזנך לרווחתי לשבתי, קרבת ביום אקראיך, אמרת, אל תירא. ראית אדוני ליבי נפשי, גאלת חיי. ראית אדוני עברתתי, שופטה משפטי. ראית כל נקמתם, כל מחשבותם לי. שמעת חרפתם אדוני, כל מחשבותם עליי. תת קמי ועדיונם עליי כל היום. שיבתם וקימתם הביתה, אני מנגינתם. שיב להם גבול אדוני כמעשה ידיהם. תיתן להם ממגינת לב, תעלתך להם. יוף באף ותשמידם מתחת תשמי אדוני. אז זאת קינה באמת יותר מורכבת מכל הקינות במגילה הזו, ומה מאפיין אותה יותר משאר הקינות מבחינת המדבר ועל מה הוא מדבר וכולי?
כולה בגוף ראשון.
לא כולה, בשום אופן, לא. לא כולה, אבל רובה בגוף ראשון. רובה בגוף ראשון, והייתי אומר עוד גם, רובה בגוף ראשון יחיד. ולא סתם, אלא ממש המקונן מציג את עצמו בראש הדברים כמי שמקונן על עצמו. אני הגבר ראה עוני בשבט עברותו. אותי נהג ויולך חושך ולאור. רק בי, אך בי ישוב ידו יחפדתו יחפדתו כל היום. אני מספר עכשיו על עצמי. כן. עכשיו, אנחנו כמובן, ולא אי אפשר להסתפק בזה, המבנה של הקינה הוא הרבה יותר מורכב, ובהתאם למבנה מהלך הרעיונות. המבנה על פי מה? על פי מה אנחנו נחלק את הקינה? או על פי מה נבדוק את מהלכה? מי מדבר? ואל או על מי מדבר? זאת השאלה, מי מדבר? מי מדבר בגוף ראשון? יחיד, מי מדבר בגוף ראשון רבים, מי מדבר אל מי מדבר, מתי מדברים אל השם, מתי מדברים על השם, מתי מדברים אל עם ישראל, מתי מדברים על עם ישראל, זה המפתח לניתוח הקינות. אז אנחנו נתחיל מפסוק א', כמובן. מי הגבר הזה? המקונן, מה קרה לו? איזו התפתחות חלה בתפקידו ברפור הפרק? בפרק ב', תשימו לב להתפתחות הדרגתית בתפקידו של המקונן. בפרק א', המקונן נקרא מתאר אובייקט. הוא רק מתאר את מה שבת ציון אומרת, מרגישה, עושה. הוא איננו מעורב כלל בעניינים. הוא במאי, תפקיד של במאי. בפרק ב' הוא כבר מעורב. הוא מתאר עדיין את מה שקרה לבת ציון, אבל הוא מתאר את תגובותיו שלו למה שקרה לה. והוא מנסה להביא אותה להגיב על מה שקרה לה. אבל מה איתו עצמו? מי הוא ומה הוא הכונן הזה? אנחנו לא יודעים. הוא בוכה את שבר בת עמו. ומה השותפות שלו בשבר הזה? כן? בפרק ג' המכונן לא רק שהוא מעורב במה שאומרים באירועים, לא רק שיש לו מה לומר, אלא שיש אפו עצמו והחוויות שהוא מתאר אותם. האסונות והחורבן והצער וכל מה שקשור למילת איכה עברו על ראשות שלו. הוא איננו אדם שבא מן הצד, הוא שותף לסבל. אני הגבר ראה עוני בשבט אמורתו. לא רק שאני הוא זה שבוחר שבר בת עמי, אלא אני הוא שראיתי את השבר בחיי שלי, אומר המקונן. עכשיו, עד איפה הוא מתאר את השבר הגדול שעבר עליו? עד פסוק י"ח. אנחנו נדבר פה עכשיו בשתי שיטות, בפסוקים ובאותיות. אז מאות א' עד אות ו', 18 פסוקים, עד פסוק י"ח, הוא מתאר את האסונות הנוראים שעברו עליו. עכשיו השאלה היא, מי יביא אליו את האסונות האלה? עברתו. עברתו של מי? של השם. אני הנושא של המשפט? אני יביא את זה והנושא. ראה עוני והמצור וכו', בשבט עברתו זה של הקדוש ברוך הוא, זה ברור, אבל הוא לא מזכיר את שמו. עוד נהג ויולה חושך ולאור. מי נהג? עדיין הנושא הוא אני. לא, הנושא הוא השם באמת. אותי זה מוסר. כן? אך בי ישוב יהפוך ידו כל היום. שוב הנושא פה זה כבר הקדוש ברוך הוא, אבל עדיין הוא מדגיש ושם את זה בראש הפסוק את עצמו. אך בי. ומכאן ואילך הוא מתחיל בנושא, והנושא הוא ברור. אותו נושא שהוא הנושא של פסוק, אני פסוק ב' הוא הנושא של כל הפסוקים הבאים. הוא בילה בסתרים ואור ישיבה רצמותיי. הוא בנה עליי בהיקף ראש מפלאה. הוא השיבה לי במחשקים. הוא גדר בעדים. הוא. לא, כאן יש פסוק חטא, הוא באמת פסוק קצת יפה באופן. שוב, יש משפט הפק שבו המקונן הוא הנושא, את אק והשבע.
אבל המשפט
העיקרי זה הוא. הוא סתם תפילתי. הוא לא מקבל את תפילתי. הוא גדר את דרכי בגבי. הוא עיווה את רציבותיי. הוא דוב עורב. הוא אריה במסתרים. הוא שורר את דרכי ומתפשכני, והוא סמני שומע, הוא דרך קשתו. מי זה הוא?
פסוק חטא, היחידי שממנו זוכת משמעית.
להביא עוד מקום במקרא, שבמשך 18 פסוקים מתוארים מעשי השם,
בלי
להזכיר את שמו. בואו נמשיך, עד איזה פסוק הגענו.
לא, זה לא מדויק כבר.
נראה, הביא בחיליותיי בני השפטו, ועדיין הוא הנושא. הייתי שחוק לכל המין מדינתם כל היום באמת כאן זה משהו קצת שונה, אבל מיד הוא חוזר, הסביען במורים ירבני לענה, זה הוא ויגרס מחצת שינייך תשעים בעתר. וכאן אנחנו מגיעים לקראת הסוף, ותזנח משלום נפשי, נשי כי טובה, אני מדבר ותזנח תשועת הפועל, אני נפשי נזנחה, או אתה, ותזנח, זה לא ברור, אבל בואו אני מקבל את הפירוש של נפשי נזנחה משלום, נשי כי טובה, ואומר, אחרי כל הדברים הנוראים שהוא עשה לי, זה התוצאה שנפשי נזנחה משלום, ואני התרחקתי מהתורה, ואומר, אבל נזכרי ותוכלתי מהשם. והמילה האחרונה בקטע הזה, זה השם וגילוי מילתא, לכל מי שפעל את כל הפעולות הארוכות במשך 18 פסוקים. מבחינת המהות של הדברים שהוא מתאר פה, זה מזכיר לנו איזה קטע שכבר קראנו אותו היום. הקטע הזה למה הוא מקביל? לפסוקים הראשונים בפרק ב'. גם שם מתארים, יש אפילו תיאורים די קרובים. דרך קשתו כאויב, לנו יש דרך קשתו ויצבני כמטרה לחטא, כן? שם זה בפסוק ד', עוד ד'. בפרק ב', יש כמה וכמה ביטויים, כמה וכמה ביטויים, גם הניתוק, סתר הפנים, גם הרעיון הזה שהוא לא רוצה לשמוע אותו, לא... אנחנו מוצאים את זה בפרק הקודם בפסוק, בט', לא בט', כן, כן, בט', אין תורה, אין חזון מהשם, פה השם סתם תפילתי, הוא לא רוצה לשמוע תפילתי, כלומר ניתוק. אבל במה נבדלים הקטעים הפותחים את שתי הקינות? במה נבדל פרק ב' פסוקים א' עד י' לפרק ג' פסוקים א' עד י' ח'? מה ההבדל היסודי?
אין כאן... אין...
נכון, הוא בפרק ב' מתאר את תורת עם ישראל, את החורבן. בפרק ג' הוא מתאר את השבר הפרטי שלו.
אין סיום לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לא עוין.
שם השם, שם השם רבותיי זה דבר... השימוש בשירת המקרא בשם השם זה דבר מאוד מאוד יסודי. השם נמצא בפרק ב' כמעט בכל פסוק. תבדקו את זה. איכה יהיה לי באפו השם, תפילה השם. בתחילת פרק ג' עד פסוק י"ח שם השם לא נזכר. הוא הנושא של רוב רובם של הפסוקים, כמעט כולם, מתוך 14, 18 פסוקים אל 14 הנושא שלהם הוא השם. והוא נוכח כמעט כל הפסוקים אולם, ופעולותיו מתוארות בחריפות יתירה, ומי שמוכחים את שמו, ורק אם מגיעך לסוף, עבד נצחי ותאכלתי מהשם, שזה הפסוק שמבטא את הייאוש הכי גדול, כן? אחרי שהוא אומר מה השם עשה, הוא עשה לגח, עשה לגח, עשה לגח, ואין לי יותר תקווה ממנו. אז הוא אומר את הנושא של כל הפסוקים, עבד נצחי ותאכלתי מהשם. מה הפשר הזה תואר? רוצים להביע הסתר פנים, אז מזכירים את השם השם, מתארים את פעולותיו, מייחסים את הפעולות אליו, בלי להזכיר את שמו. זה לא חיסכון, אתה רואה שבפרק ב' למשל אין את הטכניקה הזאת, אבל פה, שהוא רוצה עכשיו, תראו חלק מהדברים שהוא אומר לו באמת על הסתר פנים, איפה הוא מדבר על הסתר פנים?
גם כי זה כבר שזה היה חתם
שלך. סתם תפילתי! עוד פעם, איפה עוד? גדר, הוא כל הזמן גודר בעדי, הוא כל הזמן עושה מחיצות. כל הזמן עושה את זה בפרק של מחיצות. אז המחיצה הגדולה ביותר זה שהוא לא נמצא לי. והפסוק שבו הוא כן מזכיר את שם השם, הוא עושה את זה כמעט כבר מלך ברירה, כי אם הוא לא יגיד גם שם, אנחנו באמת נהיה במבוכה. אבל זה פסוק של ייאוש. עבד נצחי בתוכלתי מהשם, אין לי יותר מה לקבוע, כי הוא כל כך הזכיר את פניו, הוא כל כך עשה בינינו מחיצות וגדרות, שאין לי תוחלת יותר ממנו. כלומר, הפסוק שהוא מזכיר בסוף את שם השם כמילה אחרונה בקטע, זה פסוק שבא לבטא את הייאוש הגדול ואת הסתר הפנים הגדול ביותר. אז זו טכניקה כללית, ובקרה אפשר להראות עוד דוגמאות, אבל לא זה המקום שבאמת שם המשורר בדרך כלל, הוא רוצה לבקא את הסתר פנים, הוא פשוט מתעלם משמו של השם, הוא יכול לתאר ולדבר עליו בלי להזכיר את שמו. למרות שהוא מתאר פה פעולות קשות מאוד, במה שונה המקונן מבת ציון בפרק הקודם? זה לא אותו דבר. הפעולות הן אותן פעולות, השם עשה דברים מאוד לא ולבת ציון.
הוא לא נותן ציון לקדוש ברוך הוא, שם הוא נותן. אויב, שונא,
צה. הוא גם פה אומר, לא, מה אתה אומר, אויב, תכף. הוא לא אומר פה אויב. אבל גם הצד השני הוא פחות חריף. בניגוד גמור לתגובה של בת ציון בפרק הקודם, שמה היא בעצם?
שם. חסרי יש, אלא אלה שלא מגיעים.
חוסר תגובה, אפתיה, ייאוש, דממה, הוא מנסה דווקא להתפלל. הוא מנסה לפנות אל השם. הוא מתפלל, אבל הוא לא, תפילתו איננה מתקבלת. גם כי זה כבר שווה סתם תפילתי. אז אז נצחים את אוכלתי מהשם, הוא ניסה להתפלל, אבל השם לא קיבל. כלומר, זה לא בדיוק זהות בינו לבין בת ציון. בת ציון, הבעיה של הסתר הפנים אצלה, זה שהיא מסתירה את פניה לא פחות ממה שהשם מסתיר את פניו. ואת זה רוצה להביא לפחות מבחינת העם רוצה לתקן. הוא לא הצליח. פה הוא מדבר על עצמו, אז הוא סובל מהסתר פנים של השם. לא, הוא דווקא רוצה להתפלל על השם, הוא רוצה להתפלל על עצמו, אותו איננה מתקבל. השם עושה מחיצות וחציצות, וסותם את תפילתו. אז זה עד פסוק י"ט. מה קורה מפסוק י"ט? פסוק כ"ד, נכון. מה מאפיין עד פסוק כ"ד?
זה הפוך מכל מה שעד עכשיו.
הוא, מה הוא? הוא פונה אל השם? לא, הוא לא פונה אל השם, אבל... הוא כבר מתחיל לשנות את... מה? כן, הוא מתחיל לשנות את הטקטיקה. אם עד עכשיו אפשר לומר שעד פסוק י"ח הייתה תמונה אחת ארוכה על מה שהשם עשה לו ועל זה שהשם לא שומע ועל זה שאין הידברות והוא מיואש, מפסוק י"ט מתחיל איזשהו חשבון נפש שנתח את ההשקפה שלו על העניין. לא ייאוש וחוסר תקווה, אלא להפך. אתם תראו, ההיפוך הוא גם מילולי. אם הוא סיים בפסוק י"ח ב... עבד נצחי ותאכלתי מהשם, הרי בפסוק כ"א הוא אומר זאת אשיב על ידי על כן אוכיל, זה באות הפותחת, זה באות המציינת, הוא מציין את פסוק כ"ד או כ"ג,
על כן אוכיל לא,
על כן אוכיל לא. כלומר הוא סיים את הקטע הראשון בעבד נצחי ותאכלתי מהשם, והוא פותח את הסיים בתוחלת, אני בכל אופן אוכל. מה מביא למהפך הזה? והוא אומר, זכור עוני ומרודי לענה לראש, זכור, הכוונה זה לא ציווי, אלא זה זכר, זכר עוני ומרודי שהוא לענה לראש, את זה זכור תזכור ותשוח עליי נפשי. וזאת השיב לליבי על כן אוכל. כלומר, כשאני נותן את ליבי את הסבל הגדול שעבר עליי, אני משיב על ליבי, ועל כן יש לי מה לקוות, ומה? ורק שתי נקודותיים, כן, נקודותיים. זאת אשיב על ליבי, כן אוכל. את מה אני אשיב על ליבי? חסדי השם, כי לא תמנו, כי לא חלו רחמה. תמנו פה, תקרא תמנו. כלומר, הנון פה היא מה? נכנסה איכשהו. אבל זה ברור שלפי התקבולת, חסדי השם, כי לא תמנו, כי לא חלו רחמה. כלומר, למרות שחסדי השם לא מתגלים, ולהפך מתגלה רק זעם ועברה, למרות זאת, ידוע לי שחסדי השם לעולם אינם תמים ורחמיו לעולם קיימים. לא זו בלבד, אלא חדשים לבקרים רבה אמונתך. אמונתך, הכוונה נאמנותך כמו בדרך כלל במקרא. כלומר, הנאמנות של הקדוש ברוך הוא לבריתו, להבטחתו, מתגברת חדשים לבקרים. אז אם לא רואים אותה היום, מחר בבוקר חסד השם יתגלה עלינו.
אני לא יודע אם זה היום מחר, זה אחרי החושך הגדול, לבקרים רבה הוא נתך. לאור של אחרי החושך.
בכל בוקר ובוקר מתגלה מהם של השם לאומו. חלקי השם אמרה נפשי, על כן אוכיל לא. ושימו לב להתפתחות, בהתחלה הוא אמר, זאת אשיב אל ליבי על כן אוכיל. הוא עוד לא אמר אוכיל לא, זה פירוש. אבל אחרי שהוא עושה את חשבון הנפש, חסד השם קיים, לעולם חסדי השם לא תמו. וכולי, אז בסוף הוא מגיע לדבקות ממש, חלקי השם אמרה נפשי, על כן אוכיל לא. ושימו לב לניגוד הגמור, סיים את הקטע הקודם במה? עבדה נפחי ותאכלתי מהשם, הוא מציין את הקטע הבא, על כן אוכיל לא. כלומר, מה שעבר אצלו זה מהפך. המהפך הזה איננו מהפך חיצוני, שום דבר חיצוני לא השתנה, אלא הוא נותן לליבו מחשבות והרהורים. על איזה רקע הערעורים האלה באים? על רקע הקבע שלו מצד אחד, ועל רקע הידיעה הוודאית שלו של נאמנות השם וחסדו שלעולם לא ייגמרו. הדברים האלה מביאים אותו למסקנה שהוא צריך בכל אופן להוכיל לו, לקדוש ברוך הוא. מפסוק, זה שישה פסוקים, נכון? מי יותר ועד כ"ד. מפסוק כ"ה מופיע לפנינו רקע או הסבר רטרואקטיבי למהפך הזה. וכאן, הייתי אומר, כאן מתגלה חשיבותו של חינוך, מתגלה. למה? כי הקטע הבא הוא קטע שהייתי מכנה אותו קטע חוכמתי. כמותו אנחנו מוצאים במשלי, כמותו אנחנו מוצאים כמה מזמורים בספר תהילים, קטע שבו אתה מוצא שינון של עקרונות דתיים שהמשורר או המקונן מעלה ממחי זיכרונו דברים ידועים ומוסכמים על הנהגת שלט עולמו. אז בואו נקרא את הפסוקים מכ"ה והלאה. כלומר, מאות טקסט. טוב השם לקוביו לנפש כדרשנו, טוב ויכיל בדומם לתשועת השם, טוב לגזר תישא עול בנעוריו. למה אני טוען שהקטע הזה הוא קטע חוכמתי, שינוי של תורה ידועה, תורה מוכרת? כי הפעם, זאת הפעם הראשונה שהוא מדבר על גבר לא על הסוג, אלא על איזשהו גבר לגוף שלישי. הוא פתח את הקינה, אני הגבר, העוני. אבל כאן הוא מדבר בסוג ת' טוב לגבר שמסר על בינוע, הוא לא אומר טוב לי. אני הגבר שטוב לי לצאת על בינוע, למה? כי הוא לא מדבר פה על עצמו באמת, הוא מדבר פה על איזשהם לקחים כלליים שהוא חונך על דרכיהם.
הם גם מנוסחים, טוב, טוב, טוב.
טוב, כן, זה מין עקרונות דתיים. תדע לך שטוב השם את חובה, תדע לך שטוב ויחיד ודומה מתשועת השם, ותדע לך שטוב לבין אותי טוב בנעוריו, יושב ודעת, כלומר, לא רק שהשם הוא טוב, אלא יש כאן טוב גם ביצורים שבאים על האדם. טוב לגבר כי יישא עול, עול הכוונה, עול של ייצורים בנעוריו. יושב בדד מידון כי נטל עליו, ייתן באפר פיהו, אולי יש תקווה, ייתן למכה ולכי, יצבע בחרפה, כל הדברים האלה הם טובים. למה הם טובים? למה טוב לאדם לסבול? כי סבלו יביא את הגאולה. כי לא ינח לעולם אדוני. כי אם הוגה אדוני, זה ריחן כרוב חסודיו. אם השם העניש את האדם והוגה אותו, כלומר, הביא אותו מדרכו לדרך רעה, לדרך...
מהשור של מילה יגון.
יגון, נכון. אז הוא בסופו של דבר עתים לרחם. אחרי שהאדם ירצה את עונשו, השם ירחם עליו. כי לא עינה מליבו ויגה בני איש. כלומר, העינוי לא בא מליבו של השם, זה לא סתם קפריזה של השם שהוא מביא יגון על בני אדם. לדכא תחת רגליו ולפדרי ארץ, לעשות משפט גבר מלציון, לעבד אדם לריבו, השם לא ראה. כלומר, השם לא ראה, כלומר, לא ראה את הדברים האלה סתם, בלי סיבה. אם הוא עשה את זה, מי זה אמר בתי, השם לא סיבה? האם ייתכן שיש דבר בעולם שקורה בלי שהשם סיבה? ודאי שהשם סיבה. מפי עליון לא תצא הרעות והטוב, כמו שהטוב עושה מפי, גם הרעות יוצאות מפי עליון. אז למה באמת הוא הביא יגון ומחוב על בני אדם? מה יתונן אדם חי? גזר על חטאיו. מה יש לאדם? הוא חטאיו והוא נענש. במילים פשוטות, בקטע הזה שאני פסוק כפי יד פסוק למטה, יש לנו קטע הגותי, חוכמתי, שבו מנוסחים עקרונות מול הכלליים של המקרא. אין לאדם מה להתלונן על הרע שבא עליו כי הוא חטא והוא קיבל את עונשו, ועל כן, מכיוון שכך יש תקווה לאחריתו. אם הוא יקבל את העונש בהשלמה, ובאמת יקבל את תשועת השם, הוא עתיד לראות בתשועת השם, הוא ירצה את עונשו, הוא יכפר על חטאיו, ואז הוא יזכה לראות בחסד השם, כי השם לא מביא רעה לבני אדם מתוך תענוג, מתוך שנאה, אלא כעונש של החטאים. וכאשר האדם יענש ויקבל על עצמו את עונשו, ממילא הוא יהיה זכאי לתשועה. אלא כל הקטע הזה מדבר על הגבר, על האדם באשר עולם, על בני איש, הוא לא מדבר על עצמו, זה לא קטע אישי, זה מגוד גמור לכל מה שקרה מעולם. עכשיו אני אומר שכאן יש הסבר בשנייה, הסבר רטרואקטיבי למה? למהפך הבלתי מוסבר שקרה מפסוק י"ח לפסוק י"ט. מי? עבדה נצחי ותאכלתי מהשם, לעל כן אוכלי לא, מה קרה? לא קרה, בפרק עצמו לא אין עדות למשהו חיצוני שקרה באמת, לא קרה שום דבר חיצוני. מה קרה באמת? זאת השיר היבי. כלומר, הקטע של המתת, כפי עד המתת, זה בעצם היזכרות, העלאה מנבחי הזיכרון של תורה של המדע המקונן בילדותו, בנערותו, בבגרותו, הוא מעלה את התורה הזאת ומיישם אותה בחייו. כלומר, פסוקים א' עד י' ח' זה התחובה הנפשית הספונטנית של מי שסובל ומתקומם על הסבל הזה ומרגיש ייאוש. פתאום הוא עובר לתפנית, ואז הוא מסביר על רקע מה הבאה התפנית, על רקע מה שלימדו אותי בנעוריי, בבית הספר, בחדר, לימדו אותי את הדברים האלה. ועכשיו הגיע הזמן ליישם את הדברים האלה בחיים. כמובן, תראו את המרחק הגדול בין המקונן הזה לבין בת ציון ברובן. המקונן הזה מייסן בחייו, למרות שגם הוא סובל. למרות שהוא לא אדם חיצוני לסבל. הוא, אני הגבר, ראה עוני בשבט לבות, אבל גם אני התקוממתי, וגם אני חשתי בהסתר פנים. אבל אני עברתי איזה שינוי. אני הצלחתי להתעלות מההסתר הפנים הזה ולדעת שחלקי השם על כן אוכלי לו. ומה הביא אותי לדבר הזה? תורה שלמדתי בנעוריי היא שעמדה לי בבגרותי. כן, בבקשה. תראוי דקדוקי, תחבירי במה שהיה עד עכשיו. מה הוא שינוי זה?
למדברים, למדברים.
לשון רבים, נכון? גוף ראשון, אבל הפעם גוף ראשון רבים. נחפשה דרכנו ונחקורה ונשוב עד אדוני, נפתה לדובנו על כפיים אל אל בשמיים. נסתובב בשני הפסוקים האלה. מי המדבר כך? מי הפך להיות פתאום רבי, גוף ראשון רבי? מה? הוא מציע הצעת חינם, כלומר הצעה ליישם את הלקחים שלו מחייו, ממה שעבר עליו, ממה שהוא מרגיש, ליישם אותם כלפי העם כולו. כמו שאני אישית הגעתי למסקנה שמה יתונן אדם חי גבר על חטאיו, ועל כן אין פתרון אליו בתחנונים ובתשובה על השם, וזה מה שיגאל אותנו מיצורנו, הוא אומר הלקח הזה רבותיי כמו שהוא מתאים לי, לגבר יחיד, טוב לגבר כי נשא רבי נעוריו, יושב בדעת ועידון כי נטל עליו וכולי. כל הלקחים האלה, כל המסקנה הזאת שאני הגעתי שעל כן אוכיל לו להשם, כל זה טוב גם לכם כולם. עכשיו הוא משתף את עצמו עם הרבים, עד כפייך על נפש של הלייך העטופים ברעב. קום נירוני בלילה, פסוק י"ט בפרק הקודם. קום נירוני בלילה לראש השמועות, שטחי כמיים לבטח נוח לפני השם, תהיה אליו כפיים. עכשיו אנחנו, קודם אתה שאלת אם הוא נכשל, אני לא זוכר, הוא שאלת אם הוא נכשל. הוא נכשל, עכשיו הוא עושה ניסיון חדש. מה המיוחד בניסיון החדש בפרק ג'? להביא את העם להתפלל אל השם, להתחנן.
שם שניים, א' לא מבחוץ אלא מבפנים.
אני ואתם גם יחד. כאן הוא בא, קודם הוא עמד מבחוץ באמת, ואמר, תהיה אליו כפיים, תראה גם, הוא לא ישיג את מטרתו, הוא ישיג בדיוק ההפך, הוא ישיג ריחור. לכן הוא לא אמר לדעת ציון שהיא חטאה. אבל לעצמו, מה יתונן אדם חי גבר על חטאיו, והוא עצמו, הוא מדבר עכשיו על עצמו. ולא לכם להצטרף אליי, כי מה שעבר עליי עבר עליכם, בואו יחד. לא, עוד לא. מן, איפה אמרנו? אנחנו במן. אבל להגיד לכם, נחפשה ברכנו ונחקור אותי, אני אומר את זה גם על עצמי. אני לא מציע לכם את זה מבחוץ, אני עצמי אומר את זה על עצמי. שזה, נחזור למן. מן היה נחפשה ברכנו ונחקור אותי, נשובה עד אדוני, נשבה לבנו על כפיים ראי בשמיים. אנחנו פשענו ומרינו. באמת אין סיבה להסביר, אנחנו פשענו ומרינו, זה בדרי וידוי. ודאי שזה מתאים למקונן בשם להציע את הוידוי הזה לבת ציון. אבל תראו שהדברים לא הולכים. למה? בגלל ההמשך, אתה לא סלחת. סקוטה באף בקרדפנו. פרקת ולא חמלת. סקוטה בענן לך מעבור תפילה. שכי ומעות תסימנו בקרב העמים. פצו עלינו פיהם כל אויבינו, פחד ופחד היה לנו השט והשבט. עד כאן. תגידו לקבל את ההצעה שלו, ומיד דברי הבידוי הפכו לדברי תלונה. זה ממש מזכיר לנו את מה שקרה בקינה הקודמת. מה קרה בקינה הקודמת? הוא קודם את ההצעה שלו ואומר, ראה השם ואביתה. ואז פתאום הוא אומר, למי עולה את הכל? אתה את פניך! אתה לא הזכרת לצלח, לא הזכרת אלינו. לא נתת לסקות הבאף אותי ובסדנו, הרגת ולא חמלת. סקות הבאנו לך מעבור תפילה, שחילו מעבור, הם חוזרים על אותן תלונות. אותן תלונות של פרק ב' אותן תלונות של המקונן עצמו בתחילת הפרק שלנו, פצו עלינו פיהם כל אויבינו וכו' וכו'. בקיצור, אין תפילה. פלגי מים תראה ביני יושב ובת אביב. איני נגרר ולא קדמה לעין הכוחות, עד ישקיף וירע אדוני משמיים, איני עוללה למחשים כל בנות ירי. כלומר, המקונן חוזר לדבר בגוף ראשון, ולמה הוא חוזר אחרי שהוא דיבר בגוף ראשון רבים, למה הוא חוזר לדבר בגוף ראשון יחיד? אני לא יודע אם הוא צריך, אבל הוא חוזר לדבר בגוף ראשון יחיד, למה? מכיוון שאני מתברר שהכוונה שלו להשתתף עם הציבור ולשתף את הציבור במחשבותיו ובמחשבותיו לא עלתה את זה, כי זה האסון שבא, אלא זה גם השבר במערכת היחסים. אין אפשרות לקרב בין העמדות. הוא מנסה ומנסה לתווך ומנסה לקרב בין השם לבין ישראל ולא משקיע. היה אם ידעו אבן ויסתפו מים הראשי אמרתי נסגרתי. כאן המקונן מספר שוב על מה שעבר עליו. אבל כלומר בעצם אנחנו חוזרים למה שפתחנו בו את התינה. לגוף ראשון יחיד ולגוף ראשון יחיד שמתאר את צרותיו שלו. לא כמו הפסוקים שקראנו עד עכשיו מפה בין הפתיחה לתינה לבין הקיום של התינה. בשני המקרים הוא מספר את צרותם.
כן,
לא סתם, הרבה יותר חריף ממה שאתה אומר. בפתיחה יש אסתר, אסתר פנים. השם עשה לי כך וכך, הוא הנושא ולשמו לא נזכר. הוא השם בכל מה שעשה לי, והוא עצמו מסתיר את פניו ממני. ואילו מה קורה בקטע המסוים של הקינה? קראתי שמך השם מבאות תחתיות, קולי שמעת. קרבת ביום אקראיך. וכאן אנחנו מוצאים את המילים היחידות שנאמרות בציטוט ישיר מאת השם. אמרת, פתוח מרכאות, אל תירא. אני לא חושב שיש בכל מגילת איכה עוד מילים שהשם הוא המדבר אותה, שמצטטים ציטוט ישיר של דבר שאחרי ההתמרות כל הקטע הזה, אז הוא מתאר אומנם את הצורות שעברו על המקונן, אבל הוא מתאר את הצורות האלה מבחינת מי שנגעל בצורותיו, מי שפונה אל השם והשם איננו סופר את תפילתו כמו בהתחלה. סותם תפילתי לה להפך, נענה לתפילתו, מאיר את פניו למקונן, וגואל אותו משחת. והסיום הוא לא רק שהוא גואל אותו משחת, אלא שהוא מעניש את כל שונאיו ואת כל אויביו ורודפיו, ומשמיד אותם מתחת שמי השם. אין ספק שהסיום הזה של התנא בא לומר, כמו שאני הצבתי את עצמי כדוגמה לכם בתחילת התנא, כמו שניסיתי לדחוף אתכם אחריי, להגות ולחשבון נפש, לתשובה ולתפילה, ולא הצלחתי, אז לא הצלחתי, אין לי אלא לזכות על האסון ועל השבר שלכם, אבל לסיום, אני אומר לכם מה הכיוון. הכיוון שעבר עליי בחיי, הוא הכיוון המוצא גם לכם. תפילה ועוד תפילה. קווה אל השם חזק ויאמץ ליבך, ושוב מקווה אל השם. עד שהשם יגלה את פניו ויאמר אל תירא, כמו שקרה לי. והציום הוא שהשם לכם יציל, יענה, יאיר את פניו אליך ויעניש את אויביך. זה מה שקרה לי וזה מה שיקרה גם לכם. מי הוא המקונן הזה? וזה מסיים וגם המילים. חז"ל אמרו שכל הקינות הן של ירמיהו, אבל הקינה הזאת לא רק שלהם כי של ירמיהו, אלא היא על
ירמיהו.
חלק גדול מהדברים שכתובים פה, אפילו באותם לשונות, ואין לנו זמן להוכיח את זה כי כבר לפני השיעור, הם דברים שכתובים בספר ירמיהו, ואנחנו פגשנו, חלק מהם פגשנו ממש לאחרונה. למשל,
חמצו בבור,
ויפקו
מים על ראשי.
ויפקו אבן ויפקו מים על ראשי. אמרתי, נגזרתי. אנחנו זוכרים את ירמיהו תובע בבור, תובע בתית, ועבד כושי, עבד מלך הכושי, בא אל המלך צדקיהו ואומר לו, ירמיהו עומד למות, מוכרחים לעשות פעולה דחופה להציל את חייו. ירמיהו עולה תחתיות. השם שומע את קולו כשהוא מתחנן באותו בור, אין לנו את התחמונים שלו, אבל יש להניח שהוא שם בבור הזה עמד מתחנן אל השם, השם שומע את קולו ומעלה אותו מן הבור. לא נעים לומר שאויביו של ירמיהו בהקשר הזה הם אויבים מתוך עם ישראל. אבל זאת האמת, והאויבים האלה נענשו עונש חמור מאוד במה שהם עשו לירמיהו. ירמיהו מציע